נדבר קצת על המבנה של האגדה. לאף אחד פה אין אגדה מול העיניים, אבל כולכם עברתם הרבה סדרי פסח, ומגיל מסוים שהייתם כבר גדולים, גם התחלתם להקשיב, להיות בעניינים, אז אני באמת היה יותר ראוי שיהיה לנו אגדה מול העיניים, אבל יש פה אגדות, אבל האגדות פה הן אגדות, אם אתם קונים את האגדה הזאת, זו אגדה טובה, כי יש בה הרבה כתוב בלי הרבה פירוש. באגדות האחרות יש הרבה פירוש, תתחיל לדפדף, זה לא יהיה טוב. אחרי אנחנו נדבר בעל פה, אחר כך אתם תוכלו לראות איך הדברים יוצאים באגדה. מה? המחירה, כן. רציתי שתקנו. זה גם תרומה. זה גם תרומה. אז ככה. אני רוצה להתחקות אחרי המבנה של האגדה, והמבנה הוא מאוד ברור, והשורש שלו נמצא כבר בפסוקים. בפסוקים כתוב ככה. בהתחלה, אני אקח שנייה אחת חומש, תביא לי תנ"ך קורן רגיל כזה, של זה. של הסידור, הסידור הזה של... כן, כזה. תפילה של שבת של קורן, יש בה חמישה חומשי תורה. טוב, נסתפק בזה. לא משנה, לא משנה, לא משנה, זהו. כל בסדר. לא, זה רק סידור. שמות פרק י' ב' מתואר הציווי לעשות את קורבן הפסח ביציאת מצרים, ובסוף הציווי נאמר ככה: והיה כי תבואו אל הארץ. שמות י' ב' פסוק קפה. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר. כלומר, עכשיו זה מצרים, יום יבוא ותגיעו לארץ ישראל. ושמרתם את העבודה הזאת? מה זאת אומרת את העבודה הזאת? אתם תמשיכו, תעשו את קורבן הפסח, העבודה, כי העבודה זה כינוי לקורבנות. שמרתם את העבודה הזאת. יפה. ואז מה קורה? והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, התורה מספרת לנו שכנראה, והיה כי יאמרו, זה כאשר יאמרו, או אם יאמרו, אבל כל דבר שהתורה אומרת שהוא יקרה, אולי הוא יקרה בטוח, כי זה התורה. זאת אומרת, בניכם יאמרו לכם, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, הם ינסו לשאול על פשרה של העבודה. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. ונוקפו את מצרים ואת בתינו יציל, ויקוד נקודה. כלומר, כאן בעצם נאמר שבפסח דורות לא יהיה רק אכילת הקורבן, אלא מיד אחרי אכילת הקורבן, או עם אכילת הקורבן, לא משנה עכשיו הסדר, יש שאלה של הבנים, וחלק מהעסק הוא להסביר לבנים את סיפורו של הלילה הזה, הסעודה הזאת וכולי. אז הנה, זה השורש של האגדה. פה זה נמצא. אז מה אמרו עליכם מלכם? מה העבודה הזאת לכם? אתם יודעים שכנגד ארבעה בנים דיבר התורה. אבל זה הבן היחידי ששואל שאלות, שואל על פשר הלילה הזה. כי בנים אחרים שהאגדה הכניסה אותם להיות חלק מארבעה בנים, הם לא שואלים על ה... תודה רבה. עשית לפנים משורת הדין. זה נראה מאוד טעים. לברך ולשתות את החכות שהתקרה. איזה חמידת חום זה. ב... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
נפלא. שאר הבנים הם לא עוסקים בליל הסדר. למשל הבן של ספר דברים, הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, הוא שואל כל התורה כולה. הבן של התפילין אומר, ורק ישלך בנך מחר לאמור, מה זאת? על מה הוא מדבר הבן שם? על עריפת פטר חמור, כי זה נראה לו משהו לא רגיל, דרמטי מדי, עורפים פטר חמור. יש בן שלא שואל, אז לא נדבר עליו. אז זאת אומרת שהבן היחידי שהוא שואל על הסדר, ואתה מצווה לענות לו, זה הבן שכתוב עם קורבן פסח. בסוגריים זה הבן הרשע. מהגדה. לא משנה, השיעור שלנו זה לא ארבעה בנים. רק אני מחבר אתכם. בקיצור, מה אני רואה? שבעצם התורה מספרת לנו על מודל כזה. אתם מגיעים לארץ ישראל, ואתם ממשיכים את הסעודה, ומי שהיה בשיעור שיהיה קורבן פסח ופורים, אחרי פורים, סעודת הברית, הסעודה שבה אנחנו מייסדים את עם ישראל מחדש, וכולי. מי שמצטרף לסעודה הזאת, אז בני המשפחה, הבנים, הילדים, הם בעצם תמהים, ככה התורה מתארת את זה, הם תמהים על, על הסעודה הזאת, ואתם משיבים להם את הרקע, את הסיפור שמאחורי הסעודה. זה סדר, זה אותה אגדה לפי פשוטו של מקרא. עכשיו, תראו איך שהאגדה שלנו בנויה בדיוק במודל הזה. שאלה מעניינת, האם בימי בית המקדש שאלו ודיברו ועשו מה שנקרא אצלנו מגיד לפני האוכל או אחרי האוכל? דיון מעניין, כי לפי פשוטו של מקרא פה עושים את סדר הפסח, עושים את זבח הפסח, ובניכם אחר כך שואלים. אתה לא בטוח שזה אחר כך, אני לא נכנס לשאלה הזאת, כי יש כאלה חוקרים וכל מיני שונים שמשתמע מהם שבזמן המקדש כל האגדה הייתה אחרי. קודם כל אכלו, כמו ששרים בשבת, אתה לא שר ואז אתה אוכל, אתה אוכל ואז אתה שר. או אומר דברי תורה, או לא יודע. אז יש כאלה, משתמע מכמה מקורות שככה זה היה פעם. אבל לא משנה. אצלנו איך זה בנוי? זה בנוי בצורה קצת מצחיקה. לא מצחיקה, מעניינת. אנחנו כאילו מתחילים את האכילה, כן, מטלים ידיים, אוכלים את הירקות הראשונים שהם כאילו פתיח לסעודה, ואז פתאום עוצרים, ועושים את המגיד, ואז אוכלים. בסדר, לא נכנס לזה, אבל בעצם ההגדה מתחילה בשאלות שהבן שואל. ומה הוא שואל? שואל ארבע קושיות. ארבע קושיות האלה, כולם מכירים אותן. שאלה אחת היא על הטיבולים, שאלה אחת על ההסבה, שאלה אחת על המצה, שאלה אחת על המרור. השאלות האלה שנשאלות היום, הן לא השאלות שהיו בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש היו רק שלוש שאלות. וכדי שתדעו שאני לא ממציא, אז אני צילמתי פה את הדבר המוזר הזה. מה זה? זה כתב היד העתיק ביותר של המשנה. קוראים לזה כתב יד קויפמן. למה? לא יודע. בסדר? כתב יד עתיק, מצולם. ופה כתוב את שלוש השאלות שהיו בליל הסדר העתיק. ואני קורא לכם את השאלות. וכן הבן שואל, וכן כתוב, וכן הבן שואל, אם אין דת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו מטבלין פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. אז בואו, אני לא עושה לכם עכשיו מחקר השוואתי, מה בין זה. אני רוצה רק להסתכל על שלוש השאלות האלה. שימו לב טוב. שבכל הלילות, אנו מטבלים פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. זאת השאלה על המרור. למה? כי בזמן שנכתבה המשנה הזאת, שמתארת את ימי בית המקדש, הסעודות החשובות והחגיגיות של כולם היו נפתחות באכילת ירקות. זאת אומרת, אכילת ירקות לפני סעודה חגיגית היא דרך ידועה מאז וגם היום. עובדה שהיום בסעודת שבת אוכלים סלטים. הסלטים השתנו מפעם, זה בטוח. גם היום יש סלטים שנמצאים בבית מידע X וסלטים אחרים בבית מידע Y. אבל המודל הזה של לאכול ירקות לפני הסעודה הוא עתיק מאוד. ולכן לטבל, שזה לאכול ירקות עם איזשהו טיבול, לפני אכילה, הוא לא דבר משונה, הוא דבר פשוט. אבל הלילה הזה כתוב ואכלו את הבשר, צלי אש ומצות על מרורים אכלו. כלומר, אוכלים את הירקות עם בשר הפסח ועם המצה, בתוך הסעודה העיקרית. זאת אומרת, הלילה הזה, אומר הבן, אנחנו אכלנו ירקות פעמיים. תמיד אנחנו אוכלים מסעודות חגיגיות, ירקות, לפני הסעודה. כמתאבן, כמה שאני, ירקות לפני הסעודה, פותחים את התיאבון, את הלב, את התחושה הנעימה, כן? שבאה לפני, קצת מגבירים את התיאבון. כאדם שהוא רעב, הוא כל כך רעב, הוא שוכח שהוא רעב. הוא אוכל טיפה, הוא נהיה רעב. אז כל השנה אנחנו אוכלים ירקות לפני הסעודה. החידוש השנה, החידוש של הסעודה הזאת, שבסעודה, במנה העיקרית, הביאו לנו ירקות, שהם המרורים. מרורים שווה ירקות. לא משנה עכשיו את רשימת הירקות הספציפית של המשנה. בסדר? ולכן זה משמעות השאלה. שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת. כלומר, בכל הלילות אנחנו אוכלים ירקות פעם אחת. מתי? לפני הסעודה. על זה אני לא שואל. זה ברור לי. והלילה הזה שתי פעמים. אכלנו ירקות לפני הסעודה, כדרכנו, תמיד. אבל פתאום הסעודה העיקרית הביאו מגשי ירקות בשביל המרור. אז על מה הוא שואל? למה אוכלים מרור? שאלה שנייה. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. מצות, למה אוכלים מצות? שאלה שלישית, בכל הלילות אנחנו אוכלים בשר צלי, שלוק, מבושל. כלומר, אנחנו אוכלים מבושל, כל סוגים, כל מיני סוגים. הלילה הזה כולו, אך ורק, צלי. אז מה הוא שואל? הוא שואל שאלה על, בדיוק כמו הבן הזה בתורה. מה העבודה הזאת לכם? מה זה מה העבודה הזאת לכם? מה הפשרה של הסעודה הזאת? ממה מורכבת הסעודה הזאת? ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות. על מרורים יאכלו. אז מה הוא שואל? למה אוכלים פסח, מצה ומרור? זה הכל. זה מה שהוא שואל. שלוש שאלות. וזה משתקף מסדר הפסח הקדום. בימי המקדש, שמופיע במשנה המקורית, הגמרא כבר דנה בשינויים, כבר בזמן הגמרא, הגמרא דנה בשינויים. חלק מהשינויים. זה ברור שעל הסבא לא שאלו, כי הסבא הייתה דבר שלא שאלים עליו, כי הוא דבר פשוט, כי הוא תמיד היה. קיצור, לא משנה. זאת אומרת, בעצם, ההגדה שלנו מתחילה בשאלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו עושים סעודה כזאת וכזאת וכזאת, אבל הלילה הזה אנחנו אוכלים מרור, ולכן טיבלנו שתי פעמים, ואוכלים מצות ולא שום לחם אחר, ואוכלים בשר צלי של הכבש החמוד שמונח בשולחן. אז בעצם הוא שואל על סעודת המצווה, על המצוות שבסעודה. כל המושג של קערת הפסח הוא מושג של גלות, שהוא בעצם משקף את המצב שאין את הסעודה האמיתית שלמה. אז הקערה היא כביכול זיכרונות לסעודה האמיתית. בסוגרם, אני אומר לכם, זה לא הנושא שלנו עכשיו. בסדר? איפה מופיעה התשובה לשאלה של הבן? כמובן, בסוף המגיד מופיע התנא רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח, מצה ומרור. פסח, על שום. ואז הוא מספר את סיפור שקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, בליל מכת בכורות. מצה, על שום, שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, שנגלה עליהם מלך. אנחנו המלכים הקדוש ברוך הוא הגיע להם מרור, על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. למה רבן גמליאל מדבר בתקיפות? אתה לא יכול לדבר איתי בנחת. כל שלא אמר שלושה דברים על הפסח לא יצא ידי חובתו. פסח מצה על מרור, פסח על שם, מצה על שם, מרור על שם. תגיד לי, דבר איתי ב... אני מבין. כי רבן גמליאל בא להדגיש, אחרי כל המהלך הארוך של המגיד, של ההגדה, שאנחנו מוחקים סך הכל, הילד, הבן השואל, הוא שואל שאלה על הסעודה. והנה, רבן גמליאל אומר, בסוף הסעודה, בסוף כל המגיד, צריך לסמן את התשובה הברורה על כל דבר ודבר באכילה של המצווה. לכן הדגשתי לכם שהמה נשתנה המקורי הוא מה נשתנה, הוא שלוש שאלות ולא ארבע. וצר לי על כל הדרשות שאמרות שכל הסדר בנוי מארבע. זה, אין בעיה. הדרשה הזאת היא לא קשורה למבנה הזה. לא משנה עכשיו. בקיצור. מבנה ההגדה מאוד ברור. יש סעודה, שבסעודה הזאת יש שלושה אבות מזון. פסח מצה ומרור. זה שלושה אבות מזון של עם ישראל. עם ישראל ניזון עכשיו, ופסח מצה ומרור. הבן בעצם מבקש להבין את הטעם. מה זה טעם? מה פירוש המילה טעם בעברית? מה עוד? חוש טעם. מעולה. הוא רוצה להבין את הטעם בתרתי משמע. יש גם פירוש שלישי, מנגינה. אבל נסתפק בשני הפירושים. הוא רוצה להבין את הטעם של המצה, הפסח והמרור. הוא רוצה להבין, אכלתי, הרגשתי את הטעם בגוף, אבל תן לי את הטעם בצורה של מילים, מעבר לממשות של הפסח מצה ומרור. תחבר אותי עוד יותר. וזה הנושא של הסדר. לא, הנושא הוא לא סיפור יציאת מצרים עכשיו. לא, הוא לא שואל לך שאלות פילוסופיות, הוא לא שואל שאלות הגותיות, הוא לא שואל שאלות על פרטים כאלה ואחרים. הוא שואל מה הסיפור של הסעודה. הוא מבחין. שהסעודה הזאת בנויה משלושה מרכיבים, ובסוף המגיד, אומר רבן גמליאל, אתה צריך להגיע איתו לפנימיות של שלושת המאכלים שהם בעצם נאכלים ביחד. זה בעצם הסעודה, כן? במיוחד הלל שהיה כורך פסח, מצה ומרור, אז זה ממש היה ביחד. אז תסביר לי את הסוד של הסעודה. בשיעור אחר, אני צריך להסביר לכם מה המשמעות שהשאלות השתנו ונהיו משלוש ארבע, וארבע אלה יש בהם שאלה אחת ירדה, באה שאלה אחרת, וכל זה יש לזה, יש מה להסביר, לא שאני לא איזה קראי שרוצה רק לחזור עתיק אחורה, אבל צריך להתחיל מהיסוד. עכשיו, אז קודם כל זה המבנה הבסיסי של הסדר. הבן שואל על הסעודה, ורבן גמליאל עונה לו בסוף המגיד. לכן כבר אנחנו יכולים למצוא תיאור כזה. פה הוא שואל, למה אוכלים פסח מצה ומרור? לפי כתב היד העתיק של המשנה, רק זה מה שהוא שואל. ופה אומרים לו, פסח על שם מצה, על שם מרור, על שם. זה מאוד משמעותי, אני בסוגריים אומר, שכנראה פסח מצה ומרור זה שלושה אורות שהם מחיים אותנו. כפי שכתב הרב קוק בעולת ראייה, שהמצה זה קשור לכוח הנשמתי של עם ישראל. המרור קשור לכך שעם ישראל תמיד רחוק מהשלמות. וזה חלק מהותי בחיינו שהמרירות קשורה. המרירות אומרת שתמיד אני רחוק. אבל המצה אומרת שאני מאוד קרוב. והפסח זה בעצם הבחירה בעם ישראל, זה הגוף של עם ישראל. ועוד יש כאן משמע מה לדבר על ה... זה הנושא, מה מזין, בעצם אפשר להגיד שזה שלושת אבות המזון, עם ישראל ניזון מזה, אם אתה רוצה לדעת מה תמון, איזה כוחות יש בעם ישראל, זה שלושת הכוחות הללו. אבל את זה צריך עוד להעמיק. אז מה יש באמצע? אז לפי מה שאני אומר לכם עכשיו, היה צריך להיות שאלות מה נשתנה, ומיד לקפוץ לרבן גמליאל. וככה היה סדר מקוצר. נכון? זה מה שאמרנו. מה העבודה הזאת לכם? התורה זה ככה, הסדר של התורה. והיה כי תבואו לארץ, אמרו עליכם מלכם, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, מה השתנה הלילה הזה שאוכלים בו פסח מצה ומרור? ואמרתם את רבן גמליאל, פסח על שם הפסיכה. לא כתוב כאן, אפשר להוסיף, מצה על שם הגאולה ומרור על שם הריחוק מהגאולה. אבל היהודים, כן, כמו שאמר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, אמרת לנו בראש השנה לתקוע תקיעה אחת, זה עשינו מזה 100 קולות. אז גם פה, עם ישראל כמובן מרחיב ומרחיב ומרחיב. מה יש בהרחבה הזאת? מה יש בפנים? שימו לב טוב. המגיד מחולק, אחרי שהבנו את ההתחלה, מה נשתנה, והסוף רבן גמליאל, המגיד באמצע מחולק לשני חלקים ברורים. וסימנך, עד שירת והיא שעמדה, ומי והיא שעמדה והלאה. כן, תסתכלו בהגדה, ואחר כך תבחנו את זה. יש לך אגדה עם המון פירושים מתחת על עוד. אתם תסתכלו אחר כך ותראו, כל האגדה עד... יש לי טיפ להגיד לכם, כשתהיו אבות ויהיה לכם הרבה ילדים, אתם יודעים ש... סוגריים, סדר פסח זה אתגר עצום למי שעורך את הסדר. משום שיש... הכיתה שלך, כלומר המשפחה שלך והאורחים, זה מה שנקרא כיתה הטרוגנית. זאת אומרת, זה לא שכולם עכשיו, זה לא כמו הסדר בבני ברק, שיושבים שם רבי עקיבא וחבריו, ויש להם תלמידים, וואלה, זה סדר חבל על הזמן. אלא יש לך ברוכים שלך, יש לך רב גילאי, רב מגדרי, על כל הסקאלה הדתית. מה, אתה יכול עכשיו להתחיל לעשות שיעורים פה ולהתחיל זה? זה לא הולך, לכן תדאגו לפני כן. שיהיה לא איזו אגדה אחידה שיש בה רק את המלל. תקנו מיליון סוגים של אגדות עם כל מיני ציורים, יש איזה תחביב לעם ישראל, שכל מיני אומנים וכל מיני מעלי רעיונות השקיעו את הכל באגדה. אגדות כאלה ואגדות כאלה, אפילו נכתבו מחקרים על ציורי האגדות של פסח. כן? תקנו, תשיגו מחנויות ספרים עתיקות, מספרים חדשים, כל מיני אגדות, כדי שמי שלא כל כך מצליח להיכנס לדיבורים שלך, בעניינים שלך וכל זה, לפחות יש לו כל מיני דברים, מסתכל עליהם. ואז ככה הוא לא עכשיו מסליח את דעתו, הוא מסתכל בציורים שצייר מישהו בפרובנס בשנת 1200 לספירה. נחמד. קצה קטנה, סבור סוגריים. אז אמרתי, את והיא שעמד ומישהי, מי והיא שעמד. עכשיו, מה ההבדל בשני החלקים האלה? החלק הראשון, את והיא שעמד, הוא בא להסביר לנו מה המשמעות של הסיפור. מה זה הסיפור? סיפור יציאת מצרים. כלומר, זה כמו למשל, שאני אשאל אותך, תגיד לי, מה השעה? ואז תבוא ותגיד לי, וואו, אתה רוצה להבין מה זה השעון שלי? זה שעון, חבל על הזמן, קיבלתי אותו מהסבים שלי, הוא שרד את השואה, הוא עבר את מלחמת השחרור, אתה מתחיל להגיד, ואז אחרי הכל, והשעה היא 6:30. כן? המשל היה גרוע. אבל כעיקרון, לא, כי זה לא כך מתאים, חשבתי בתך, זה יותר יתאים. כלומר, יש לי סיפור לספר לך, אבל אני צריך לעשות פרסומת לסיפור. תאר לך שאתה נופל על מישהו, מתחיל לספר לו סיפור, והוא לא יודע אם זה סיפור חשוב או לא חשוב. אז אחרי כמה דקות הוא מתעייף. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני הולך לספר לך סיפור חשוב. והוא, מה זה חשוב? והוא כל כך חשוב. והוא וואו. והוא מדהים. אז אחרי זה עכשיו הוא התחיל לשמוע את הסיפור. עד והיא שעמדה, פסקה אחרי פסקה, לספר את מעלת הסיפור. מה הסיפור הזה מסוגל לפעול? איך הוא קשור לכולם? איך הוא קשור לכל ההיסטוריה? איך הוא קשור לכל הקבוצות השונות, לכל הכוחות השונים בעם ישראל, הוא סיפור חבל על הזמן. זה מגיע עד והיא שעמדה. ומי והיא שעמדה, אחרי והיא שעמדה, אז מתחיל הסיפור. והיא שעמדה עצמו, זה נקרא שירה. איך אני יודע זה נקרא שירה? כי באגדות כתוב, לחסות המצות ולהרים את כוס היין. יין, אין אומרים שירה, אלא על היין. ולכן גם כן יש הרבה לחנים לבאי שעמדה. כמה לחנים אתם מכירים לבאי שעמדה? יש איזה 10 לחנים. אתם מכירים את הלחן העצוב, הנוגה, של יונתן רזי. אבל יש גם את הלחן של הגנים, שהישראלי ביותר. היא שעמדה. אבל יש עוד הרבה לחנים, יש לחן מקסים של חב"ד, ויש לחן כזה, ויש לחן אחר. יש כ10 לחנים ש... טוב. מה זה? שלוש תימנים. שנייה אחת, בואו נקפוץ באמת לחלק הזה של אחרי והיא שעמדה. אז לפי מה שאנחנו אומרים, האגדה בנויה מ4 חלקים, לא שווים. החלק הראשון, מה נשתנה? החלק הרביעי, רבן גמליאל, שעונה למה נשתנה. מה נשתנה מתכתב עם... הוא שואל את השאלה, והתשובה נופלת פה. הכדור נופל פה. באמצע יש את הסיפור עצמו, הוא הרקע לתשובות. אבל הרקע הזה בא בשני חלקים. בחלק הראשון אומרים כמה שהסיפור חשוב, והיא שעמדה, ואז מספרים את הסיפור. איך מספרים את הסיפור? תשובה. זה ממש נחמד. איפה כתוב סיפור יציאת מצרים בתורה? סיפור יציאת מצרים בתורה כתוב כמה פעמים, אבל הוא בעיקר כתוב בשני פעמים. שתי פעמים. פעם אחת סיפור יציאת מצרים כתוב בלייב. שידור חי. איפה זה כתוב בשידור חי? בספר שמות. ספר שמות זה שידור חי. המצלמה של התורה נמצאת במצרים ורואה את כל התהליך מהשעבוד ועד הלילה הגדול והליכה אל סוכות וההמשך אל קריאת ים סוף. זה מאוד ארוך. זה פרשת שמות, פרשת וירה, פרשת בו, אפילו פרשת בשלח. פעם שנייה משמעותית זה כתוב לא בלייב אלא בספר דברים. לא לדור שיצא ממצרים, אלא לבנים שלהם שנולדו במדבר, כשהיו ילדים. וזה כתוב במצוות הביקורים. ובאו חכמים ואמרו לנו שאת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לא מספרים דרך הסיפור בלייב, דרך סיפור ספר שמות, אלא מספרים דרך סיפור ספר דברים, כלומר דרך מצוות ביקורים או ליתר דיוק מצוות מקרא ביקורים. בואו נזכר מצווה הזאת. בכל קיץ, בקיץ, מתי יש פירות? בקיץ, כן? לא לקנות ענבים בחורף, הם מדרום אפריקה, הם לא טעימים. אם אתה קונה אותם, אתה מחמיץ את כל העניין של לראות את הענבים מתחדשים, איפה שהחיינו, שזכינו לענבים החדשים, מה זה? וכל הירקנים נתפסו לעניין הנלוז הזה, והם הולכים לי ענבים בחורף. בסדר? פירות יש בקיץ. תאנים, תמרים, ענבים ורימונים. מהם מביאים ביקורים. וזהו, גם חיטה בשעורה. ומביא הביקורים, כשמרכז ולב הבאת הביקורים היה בימי אב אלול, מביא הביקורים, מגיע לבית המקדש ועומד עם התנה ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני סימן, אני עדות לקיום ההבטחה. הנה, כל מה שדיברת התממש. איך אני... תראה, אני נטוע בארץ ישראל ויש לי פרי שמתחדש משנה לשנה והבאתי אותו לירושלים. קיימת את מה שהבטחת. המסע של עם ישראל הגיע לסיומו. המסע של עם ישראל הגיע לסיומו. זה הבאת הביקורים. לכן זה בקץ השנה. הקץ השנה מרמז על אחרית הימים. ששם יש פירות. שם מתענגים על השם. והעונג על השם מגיע דרך הפירות. ואז שם, כשהוא עומד עם הפירות, הוא לא רק אומר תודה. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ואז הוא נותן את ההקדה של פסח. הרמי עובד אבי וירד מצרימה ויגרו שם עם תמיית ואי שם לגוי גדול עצום ורב וירא אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וירא השם את עניינו ויוצאנו השם מצרים ועד חזקה ומזרוע נטויה והביאנו למקום הזה ויתן לנו צער הזאת ארץ ועד חדש. בהקדה של פסח השמיטו את ויביאנו. זה מעניין. חמישה פסוקים. אומרים רק ארבעה. מישהו בהגדה שינה את הכל שיהיה ארבעה. בשאלות הוא הוסיף, פה הוא הוריד. טוב. בכל מקרה, שימו לב טוב. זה מדהים. אנחנו שנייה אחת לפני שנמשיך, אני חייב להגיד לכם. כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז איזה דור מדובר? אם מדובר בדורות של הגלות, נגיד לפני אלף שנה, נגיד אחרי גירוש ספרד, שיש יהודים שנשארו בספרד, אבל הם הפכו להיות אנוסים. הם חגגו את ליל הסדר בתוך מרתפים. או יהודים שנרדפו פה, נרדפו שם וכדומה. או כמו סדר הפסח האחרון של הרבי מבויאן, שלידו ישב אח של סבא שלי, והם חגו את הפסח האחרון בחייהם ובחיי היהודים של קרקוב. אז שהם חשבו בכל דבר דורך, עדיין רואה את עצמו כאילו יצא ממצרים, הכוונה, ביטחון בהשם, שאנחנו גם נצא ממצרים, זה נחמד לגלות. אבל מה יעשה יהודי שחי בארץ ישראל כמונו? כמו היהודי שמביא הביקורים, הוא מביא ביקורים לבית המקדש. למה הוא צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? תשובה. ממש חשוב כדי לא להיות פשיסט. אני חי פה לא בגלל שאני נולדתי פה. כאן נולדתי, כאן ביתי. תראים את השיר הזה. לא בגלל שפה נולדתי ופה אני חי ואני עיקר, בן עיקרים, נכד של עיקרים, וכבר אני גר בנחלה הזאת. אתה גר פה בגלל איזה ייעוד. אתה באת ממצרים. אתה נשלחת, אתה חי פה בשליחות. ולכן אתה תמיד צריך לראות את עצמך בתנועה. לא הגעת עדיין למנוחה ונחלה, כי יש לך תפקיד, יש לך ייעוד. נכון, אני אומר תודה, ואני מביא את הביקורים, ואני ממש עומד במקום הכי טוב, בהר הבית, בירושלים, עם סל הביקורים. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, קיימת את ההבטחה. אבל עם ישראל אין לו מנוחה. תמיד הייעוד הוא עוד צריך להיות. כי הייעוד הוא רוחני, ותמיד הוא יש... לא ניכנס לזה עכשיו. ולכן תמיד, ואכן ברגע הזה של השיא, הוא אומר, לא, אבל אני באתי פה ממצרים, באתי בגלל שליחות ותפקיד. זה מאוד חשוב. בכל דור ודור, לא רק בדור הגלות לקבל ביטחון. בגאולה, להפך, זה נאמר לגאולה, לימים הגדולים, כמו הימים שלנו, יחסית, ברוך השם. חייבים לזכור שבאנו לכאן משום שיש לנו ייעוד, ולכן הוציאו אותנו ממצרים כדי שנעשה איזשהו משימה, תפקיד, שליחות וכו'. טוב, הסבטה, אמרו חכמים במסכת פסחים, פרק עשירי, שאת סיפור יציאת מצרים שאבא מספר, הוא לא יספר מספר שמות. הבן ירדם לך, אפשר לקרוא את כל, בליל הסדר את כל פרשת שמות והערה, בוא, מה פתאום? ארבע פסוקים כולה. רק מה כתוב? אל תקרא אותם. תסביר אותם, ודורש מארמיהו בן דוד עד שיגמור כל הפרשה כולה. מה זה ודורש? ומסביר. אז נכון שבהגדה כבר נתנו לנו כבר הסבירים לכל פסוק, לכל מילה בפסוק. אבל באורגינל, פשט המשנה הוא שהאבא מספר את, מסביר, הוא קורא את מקרא ביקורים ומסביר. וזה ברור למה הביאו דווקא את מקרא ביקורים, לא עוד בגלל שזה קצר. כי מי מספר את מקרא ביקורים? לא אחד ש... יצא ממצרים, אלא אחד כמוני, שחי בארץ. וסיפור, מקרא ביקור, סיפור יציאת מצרים הופך להיות מסיפור שחייתי בו ממש בלייב, לסיפור השורשים שלי. אתם מכירים את מסע השורשים? עושים מסע שורשים. מסע שורשים לא עושים, לא... זה מסע שורשים. לא צריך לנסוע למרוקו, לפולין. זה מסע שורשים. השורשים מאוד חשובים כמו שהסברנו. והסיפור הזה נאמר כמסע שורשים, לכן זה גם... מזכיר את הפירות, את העץ. יש לה עץ שורשים. אנחנו עץ, כי ימי העץ ימי עמי. בואו נספר את הסיפור שורשים שלנו. ככה מספרים את סיפור יציאת מצרים. כי כבר אמרנו בשיעור על קורבן פסח, שבסעודה הזאת אנחנו מייסדים מחדש את עם ישראל. בסעודה הזאת עם ישראל מתחדש. ולכן עם ישראל מחדש וחי את שורשיו. זה החלק השלישי. אז כמו שאמרנו, בחלק הראשון, מה נשתנה? בחלק הרביעי, פסח מצא מאור על שם, על שם, על שם, על שם. באמצע, עד וישעמדה, מי וישעמדה, זה החלק השלישי? זה בעצם דרשת ארמי עובד אבי. אז מה יש בחלק השני? זה חלק נורא מעניין. אתם יודעים, בעם ישראל, אתם מתיידעים. יש לנו זרח עוד 10 דקות. וגם מי שלא איתי, שלא יהיה עצוב, יש רק 10 דקות. לא, אני זוכר שהייתי בשיעורים, אתה לא יודע, אני זוכר, מה שזוכר את זה, שהייתי בשיעורים בבית ספר, וזה מזמן הייתי בשיעור. כשהייתי בשיעור, אני זוכר שאם השיעור לא כך עניין אותי, זה היה ממש קשה, חוויה ממש קשה, לחכות עד שהשיעור יגמר. אבל יש לי כלל בחיים. חוץ מפעמים בודדות ביותר, אף פעם לא יצאתי באמצע שיעור. אבל באמת לא אכפת לי שיוצאים את השיעור. סתם שלא. ממש לא אכפת.
שנכנסים
מוכן. יפה מאוד. אז שימו לב טוב. בחלק הראשון, ואתם זוכרים את האגדה בעל פה. אם נגיד תהיו פעם אחת במקום שלא יהיו אגדות, אני אומר שאתם תוכלו לכתוב את רוב האגדה, נכון? תזכירו את המבנה שלנו.
את השירים.
טוב, אין המון שירים בתוך האגדה. השירים באים אחר כך. תגידו, בכל הבתים פה שרים את כל, את כל הפיוטים שיש בסוף? כלומר, גם אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב? מה? לדעתי, חד גדיה שרים כולם? כן, בערבית. אני שמעתי את זה גם בערבית וגם בלדינו. יש ביצוע מאוד יפה. מי שרוצה ככה להתחבר ללדינו, אתם יודעים מה זה לדינו? לדינו זה היידיש של גולי ספרד. אז יורם גאון, חד גדיה בלדינו. כדאי לכם לשמוע, זה פשוט מקסים. ממש מקסים. כן? חבל שאין לי כישרון לשפות, הייתי מת לדעת שפות. טוב, אז הגענו לחלק השני. חלק השני אמרתי שמדברים על משמעות סיפור יציאת מצרים. אני אגיד לכם משהו כללי, אבל אני לא יכול עכשיו, בגלל שאין לכם אגדות ואין לנו זמן, אני רק זורק את זה. ואחר כך תלכו עם זה בתוך ההגדה כשתראו אותה. כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, האומה. האומה מורכבת משני קווים, קו אורך וקו רוחב. זה נמצא בפרק הראשון של התניא, המושג הזה של קו האורך וקו הרוחב. קו האורך זה אדם דוד משיח, כמו שאומרים. מי אברהם אבינו? אתם מכירים את הוורט, ידוע. מי חוטב עציך ועד שואב מימיך? מי זה חוטב עציך? זה אברהם, שבקע את העצים בעקדה. שואב מימיך מי זה? זה אליהו הנביא, ששאב מים בהר הכרמל. מי חוטב עציך עד שואב מימיך? זה מי אברהם ועד אליהו. אליהו, הכוונה אליהו, לא של ספר מלכים, אלא אליהו, מה שנקרא, בקאמבק שלו, בהיסטוריה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בוא יום השם. ואז הוא מגיע עם מה שכתוב בשירים, עם משיח בן דוד. אז מי חוטב עציך מאברהם ועד אליהו והמשיח. זה קו אורך. וקו רוחב זה מי הצדיקים של הדור הזה ועד פשוטי העם. כאילו, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם וכולי. זה שני קווים. והחלק הזה, שמי אחרי מה נשתנה ועד והיא שעמדה, החלק הזה, הוא בעצם אומר לנו שהסיפור הזה בכוחו לעורר ולקדם את כל הכוחות של כנסת ישראל. והוא מדבר על שני הקווים, קו האורך וקו הרוחב. קו האורך, שהסיפור הזה יסופר בעולם הזה ובימות המשיח, בימים ובלילות. כלומר, הוא יסופר גם בלילות, שזה בגלות, וגם בימות המשיח. כמו שהסברנו, בלילות היה לו תפקיד של חיזוק. יצאנו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא גם יוציא אותנו מפה, מהמרתף של האנוסים. אבל גם מות המשיח, סיפור יציאת מצרים מהדהד את השליח, את החלק מזה. וסיפור יציאת מצרים הוא קשור לכל הכוחות של האומה. הוא יכול לעורר את הרשע ואת התם ואת את החכם ואת השני יודע לשאול. לא רוצה להיכנס לדיון בארבעת הבנים. אבל ארבעת הבנים זה הכוחות שקיים היום. אז יש לנו גם קו אורך. בימים ובלילות להביא לימות המשיח כל הדיון הזה שם, וגם את קו הרוחב. כשבלב, אני ממש אומר לכם בקיצור, כשבלב החלק הראשון נמצא הסיפור המסתורי, ואני מת עליו, ועכשיו אני מסביר לכם אותו, וזה אני מסיים את השיעור. הסיפור המסתורי. מה עשה ברבי אליעזר? ורבי יהושע. ורבי... מה עשה ברבי אליעזר? ורבי יהושע. ורבי טרפון? טרפון? ורבי עקיבא. ורבי יעזר בן עזריה. חמישה, טרפון. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי טרפון, רבי עקיבא, ורבי אלעזר בן עזרא, שהיו מסובין מבני ברק. והיו מספרים בסיפור יציאת מצרים, כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. מה פשר הסיפור המדהים הזה, שהוא סיפור שלא נמצא בשום מקור אחר בספרות התנאים, בניגוד לכל ההגדה שאפשר למצוא לה מלא מקורות במשניות ומדרשים וזה, זה סיפור שהוא בלעדי סקופ של ההגדה של פסח. מה מקורות המידע? תמיד יש כזה כזה שאלה של עיתונאים. חשיפת מקורות מידע. מאיפה הסיפור הזה בא? מה הוא מספר? אני לא הולך להגיד לכם את כל הדברים מדהימים עליו. אני רק הולך להגיד אנקדוטה קטנה. לפי השמות של התנאים אנחנו יכולים לזהות את התקופה. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק, ואם אתם רואים מישהו אומר לכם בדיוק מתי זה, איפה אתה יודע? אנחנו יכולים לדעת בערך מתי זה, כי אנחנו יודעים בדיוק מתי הם חיו. החכמים האלה הם חכמים שחיים בדור של אחרי החורבן, עובר אל הדור של מרד בר כוכבא. אני יודע אם זה היה לפני המרד או אחרי המרד, לא ברור. לגמרי, יכול להיות שיש איזה חוקר שיגיד לכם ראיות לכאן ולכאן. זה ברור אבל שמדובר בתקופה הראשונה אחרי חורבן בית המקדש. לכן יש הרבה מקום להגיד שהסדר הזה זה היה סדר שהוא בעצם עסק בשאלה הגדולה איך ממשיכים מכאן והלאה. תדמיינו לעצמכם, סתם אני אומר את זה רק בשביל לסבר את האוזן, היו לא תהיה. תראו לכם שמדינת ישראל נחרבת, חס וחלילה, אנחנו חוזרים לגלות. מי שהיה בפולין עובר למרוקו, מי שהיה במרוקו עובר לפולין. כן? חס וחלילה, איזה דבר מוזר זה מה שאמרתי. עכשיו אנשים באים ליום העצמאות, הם שואלים את עצמם, מה עושים באי באייר? נכון? אז אפשר להגיד כביכול, זה לא אותו דבר, אבל במידה מסוימת. הם נמצאים בשנים שעם ישראל אחרי חורבן בית המקדש, מה עושים? הדברים מתעצבים פה. טוב. עכשיו, היו מספרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידים ואמרו להם, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. אם ניקח את הסיפור הזה כפשוטו, התלמידים האלה הם מאוד מעצבנים. אנשים פה מדברים דברים גדולים, ועכשיו הם באים עם איזשהו שאלה הלכתית, לא שאלה. כאילו, קודם כל מה, אתה לא... יש פה רבנים. תמיד מלעיזים בבני ברק שלא הרבנים מחליטים, אלא העסקנים של יד הרבנים. יש כזה... ככה לפעמים אומרים, לא יודע אם זה נכון, זה לא נכון. אבל רגע, התלמידים האלה הם גם כן, כן, מה? הגיע הזמן, אפשר לחכות. גם מה זה, מודיעים להם, מה, כאילו, הם עשו עם השעון ככה? מה קורה שם? לי יש כל מיני ציורים וכל מיני אגדות. אמרתי לכם להביא אגדות עם ציורים כשתהיו אבות. כל אחד פה יהיה אבא לבין 5 ל-10 ילדים, בעזרת השם. כשתביאו אגדות, תשימו לב על הציורים. לי יש, תקוע לי בראש ציור. ציור מסוים. אז אני כל הזמן יכול ללכת עם הציור הזה. שם יש איזה מרתף, לא יודע למה, הם יורדים. לא משנה, אני אכנס לשאלה הריאלית, איך זה בדיוק היה. אני רוצה לתת לכם פירוש. את יסודו ראיתי באגדת המקדש של הרב ישראל אריאל. שימו לב טוב. אבל זה מעורב מכל מיני דברים. זה... יש קריאה עצמה, יש קריאה עצמה של ערבית ויש קריאה עצמה של שחרית. מה ההבדל ביניהם? כותב על זה הרב קוק בעניה, ממש בתחילת עניה. אתם יודעים, דבר שכתוב בתחילת ספרים, הרבה למדו אותו, כי זה לפני שאתה הפסקת ללמוד את הספר. אז בתחילת עניה, כתוב שם, שקריאה עצמה של ערבית, זה קבלת או מלכות שמיים של ערב, של לילה, של גלות. יש לעם ישראל תפקיד בגלות, יש משמעות לעבודת השם בגלות. וכשעם ישראל יוצא לגלות, הוא צריך להיכנס לעול מלכות שמיים של לילה. זה התכנסות, זה הליכה למחוזות רוחניים יותר. למה נפרט עכשיו? ויש קריאת שמה של שחרית. מה זה קריאת שמה של שחרית? זה קריאת שמה של גאולה. זה מה שנקרא עלייה מתורת הגלות לתורת ארץ ישראל. זה תורה חדשה של, של ארץ ישראל, חדשה עתיקה. זה קבלת הלכות שמיים של ארץ ישראל, של גאולה, ש, שקשורה יותר לבניין החיים, שיורדת לחיי החומר, כאלה לגאולה ולארץ ישראל וכו'. עכשיו, כתוב בספר הזוהר שסיפור יציאת מצרים זה לא רק סיפור זיכרונות ונוסטלגיה, אלא הסיפור מעורר את הגאולה. בלילה הזה אנחנו לא חוזרים על הסיפור הישן, ואולי לכן גם אנחנו לא חוזרים לספר, לפרשת שמות, אלא למקרא ביקורים. אנחנו כביכול חיים מחדש את הגאולה של עם ישראל, ואנחנו מגלים אורות שלא התגלו עד היום בסיפור יציאת מצרים. ומה התפקיד של סיפור יציאת מצרים? לעורר את שאיפות הגאולה בליבנו. המספר את סיפור יציאת מצרים, הוא מצטייד ב- 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 כוח לצאת אל הגאולה. ועכשיו אני רוצה לתאר לכם בצורה הצגתית איך היה הסדר בבני ברק. תחשבו עכשיו על הרשימה של האנשים האלה. סמר רבי אליעזר ורבי יהושע. הם הכי זקנים שם. רבי טרפון העשיר והחכם. רבי עקיבא. גדול התנאים, דווקא הוא יחסית תלמיד שם. רבי עזר בן עזריה, עם העולם המלכותי, האצילי, המנהיגותי שלו. כלומר, מדובר שבעצם אפשר לתרגם את זה בלשוננו ככה. מעשה ברבי מלובביץ'. הוא ברב קוק. הוא ברב עובדיה יוסף. הוא ברב אלישיב. שהיו מסובים בבני ברק. זה הסדר שם. זה פשוט לסבר את עצמנו, זה מה שמדובר שם. עכשיו, כמובן ש... הם מדברים על סיפור יציאת מצרים. כלומר, סיפור יציאת מצרים שלהם. כלומר, הם מדברים על הסיפור של גאולת עם ישראל במצרים, שהיא המודל לכל הגאולה, והם מגלים משם את האורות של הגאולה. מה זה גאולה? מה המשמעות של הגאולה? ובאים התלמידים, מעניין מי התלמידים שם, צריך כנראה רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא התלמיד המובהק של רבי עקיבא, גם רבי מאיר וכו'. ובאים התלמידים ושומעים, 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 כל אותו הלילה. הלילה הרמז הגלות. בגלות מספרים, בונים את הכוחות. ואז מגיע פתאום הרגע שבו רבי שמעון בר יוחאי, בראש התלמידים, או מישהו אחר, לא יודע, דופק על השולחן ואומר, רבותינו, שימו לב טוב, כל ההגדה זה אבות ובנים. פה זה משהו דומה. רבנים ותלמידיהם. שזה גם סוג של אבות ובנים. אבותינו, עוררתם אותנו להיגאל. הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. ויוצאים, זה כבר לא יודע, למרד בר כוכבא. אני מאוד כועס על ההיסטוריונים שמזלזלים מרד בר כוכבא ועל התוכנית הקשה והנוראית שאל תראו אותה של, איך קוראים זה? היהודים באים שזלזלה מרד בר כוכבא. הייתי קטע הזה. עצוב מאוד בשביל. בשביל זה עצוב. בדיחה, בדיחה. הבדיחות האלה הן לא טובות. להתבדח זה מסובך. התשוקות של הגאולה שנתעוררו בסדר, בבני ברק, עוררו את התלמידים לצעוק, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, והם ידעו את הפירוש של הרב קוק, שהכוונה היא, כמו השיר של אהרון רזל לפני המון שנים, הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני לנן. מכירים? כן. זה מה שהם אמרו, בעצם הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, פירושו, הגיע זמן הגאולה. ולכן, כמו שאמרתי לכם, אני מסכם. החלק של המגיד בנוי מארבעה חלקים לא שווי כמות. מה נשתנה? הרים את הכדור של השאלה. שאל על הסדר. התשובה תפס רבן גמליאל את הכדור פה, וענה פסח מצא על שום. באמצע. אומרים, צריך, כדי לענות לך תשובה לשאלה, כדי להבין את סוד החיים של עם ישראל, שזה סוד ההזנה של עם ישראל, מה עם ישראל בנוי, אתה צריך לשמוע פה את הסיפור שלנו. הסיפור, מה הסיפור שלי? קוראים זה היום במילה מודרנית, איך אומרים מה הסיפור שלי? נרטיב. אם תגידו נרטיב, תסתכלו עליכם ואומר, מה הנרטיב שלנו? ואז אתה אומר רק שנייה אחת, אבל הנרטיב הזה, תבין כמה שהוא חשוב. ולכן יש כל חלק שמקדישים, לחשיבות שלו, כשבלב הסיפור של בני ברק, ואז והיא שעמדה, לא ניתחנו פה את כל ההגדה, כי זה פשוט לא, אין זמן. אז מגיע הסיפור עצמו, שהוא דרשת ארמי עובד אבי. לא התייחסנו להקדמה לפני מה נשתנה, שזה כרפס יחץ. לא התייחס לזה עכשיו. אבל זה נושא מסתורי מאוד. לא התייחסנו לחצי ההלל, חצי ההלל לברכת הגאולה, שאומרים אחרי המגיד, כי זה כבר לא חלק מהמגיד, זה חלק מה... לא התייחסנו למה שקורה בחצי אחרי הסעודה, כי החלק הראשון שלפני הסעודה הוא בסוד גאולת מצרים, בסוד משה רבנו, והחלק שאחרי ההגדה הוא בסוד גאולה של העתיד לבוא, בסוד... אליהו הנביא. לסיום, סיפורו של מקום. היכן נמצאת בני ברק? תשובה, לא בבני ברק של היום, אלא בצומת מסובין. מה יש מול צומת מסובין? על צומת מסובין, יש שם משהו מאוד גדול, הר גדול, איך הוא נקרא? תל חיריה. זה לא קשור לזה שפעם זה היה... הר זבל, לא קשור, חיריה בערבית זה תל טוב, כן? ושמה, היום קוראים לזה פארק אריאל שרון, כדאי לבוא לשם עם הילדים, כשיהיו לכם ילדים, יש לכם שתי משימות, גם לקלוט להם אגדות, וגם להביא אותם לפארק אריאל שרון, כי זה פארק של מחזור. ושמה נמצא תל בני ברק העתיקה. בסדר? זה בערך 10 קילומטר דרומית לבני ברק של היום. כן. והבנתי ששיעור ד' אוהב ארכיאולוגיה. ככה דיברתי היום ארכיאולוג שבא לפה. הוא נורא התלהב מהישיבה. שאוהבים פה ארכיאולוגיה. דיברתי איתו היום. דיברתי איתו היום. טוב, אז תודה רבה על ההקשבה, יישר כוחכם.
שחק וברוך.